בתוך כל התהליך הזה של היציאה מעבדות. כי בספרי חסידות מופיע שהיציאה מעבדות היא קצת מצרים הייתה איזה אב טיפוס, איזה פתיח, אבל אנחנו בעצם עובדים על זה כל החיים. כל החיים אנחנו בעצם נכנסים ויוצאים מתוך מיצרים כאלה ואחרים. המיצרים הם מיצרים פנימיים שלנו, צריך לצאת מהם. אני רוצה להתחיל במשהו אחד שהוא מאוד מאוד בולט. הסיפור הראשון בספר שמות שפותח את התיאור על העבדות, בעצם הפעם הראשון שאנחנו נתקלים באיזה תיאור של העבדות עצמה, יש תיאור אחד של הסכנת נפשת שהייתה, של הגזירת כל הבן הילוד היורד השליחו. זה תיאור אחד, אבל התיאור של העבדות, פעם הראשון של העבדות מתוארת, זה בעצם תיאור של מכות. כן, משה רבנו יוצא, באי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אליך, ויער בסבלותם, ויער איש מצרים הכי איש עברי מאחד. עכשיו, התורה מאוד מאוד רזה בתיאורים שלה. לא מתארת בהרחבה את זה, אבל אני מבקש שטיפה ננפח את התמונה. מה זה ויער בסבלותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחר? מה, רק משה ראה? מה, המצרי היכה אותו בצד, הוא לקח אותו הצידה, הוא הסתתר המצרי הזה? ברור שלא. ברור שהמצרי היכה את העברי הזה לעיני כל, תכף אנחנו נוכיח את זה מהפסוקים, וזה ברור שגם לאף אחד לא היה אכפת. כלומר, מה שבעצם אכפת לי זה שהוא לא יקה אותי. כל עוד הוא מכה אותו, בסדר גמור. העיקר שלא יגיע, העיקר שהשוט לא יגיע אליי. כלומר, יש כאן איזה, וזה אולי התמצית של העבדות, זה איזושהי פגיעה בסיסית באחווה האנושית. באחווה האנושית המינימלית, אולי היה לנו איזו דוגמה טובה לדבר הזה אולי הייתה לנו איזו דוגמה טובה לדבר הזה עכשיו בקוסטה קונקורדיה שטבעה, כן? שפתאום שמשהו טובע, אונייה טובעת, אז כל אחד דואג לעצמו, אף אחד לא... נשים, ילדים, כל אחד רוצה, הוא רוצה להיכנס לתוך סירת ההצלה. עכשיו זה מצב חירום. בעצם תארו לעצמכם שבמצרים, שוטר, איש מצרי, מכה איש עברי, ולאף אחד זה לא אכפת. היחיד שזה אכפת לו זה משה רבנו, שהוא באמת לא גדל בתוך סביבה עבדותית, זה אכפת לו, הוא עושה כאן איזושהי פעולה. באמת, משה רבנו צריך להמתין ולחכות, ואיף אין כה וחוב היר כי אין איש. משה רבנו צריך להמתין, לראות שאין אף אחד, שכולם זה, ורק אז הוא יכול להקות את המצרי בחזרה. אבל בעצם מה שיוצא לנו מכאן, שהעבדות בבסיס שלה היא בדידות. אדם עם עצמו, נקודת היחס זה לא החבר שלי, אלא זה האדון. כל אחד מנסה למצוא חן בעיני האדון לבד. ואיך אני אמצא חן בעיני האדון? זה מה שאני אדרוך על ההוא שלי עדי. ככל שאני אדרוך על ההוא שלי עדי יותר, ככה אני יותר אמצא חן בעיני האדון שלי. לכן מצרים נקראת מבית עבדים. בהגברה אומרת, המדרש אומר, שלא היה עבד שברח ממצרים. איך זה יכול להיות? אף אחד לא ברח ממצרים? כל כך הרבה שנים? עבד אחד לא התפלח שם? תשובה, אף אחד לא ברח ממצרים בגלל שהשיטה המצרית הייתה שיטה כזאת שבה העבדים הרגישו בבית. אף עבד לא ברח ממצרים, כי כל העבדים מרגישים שם בבית, כי השיטה היא שיטה שמתגמלת עבד שדופק את החבר שלו. לא להבדיל, גם הגרמנים, אם אחשמם, עשו בדיוק את הדבר הזה. הרי אתם רוצים לשמיד את העם היהודי, נכון? זה שלכם. תשמידו, כאילו... לא. השיטה הייתה לקחת קבוצת יהודים, למנות אותם אחראים על היהודים, להגיד להם, אם אתם תמסרו את האחים שלכם, אתם תקבלו קידום, תקבלו עבודה, תקבלו מזון, תקבלו, וככה הם גורמים ליהודים למסור אחד את השני, מסכסכים בין היהודים לעם ועצמם, בסוף גם הורגים את אלה שהם שיתפו איתם פעולה. ויש כאן בעצם, וזה מה שמשמר את העבדות, זה, הרי יש, המחקרים מדברים, מדוע לא היה מרד, מדוע לא היה צונות גם, כי כל הזמן היה איזו קבוצה, שגם הכוח היה אצלה ביד, שהיה לה כאילו איזו תקווה. אם אני ארמוס את החבר שלי, אם אני אדרוך עליו, אם אני אמצא חן בעיני האדון, אז אני אקבל איזה, אני אקבל איזה קידום, אני אקבל מנת אוכל יותר גדולה, אני אקבל איזה, אני אמונה לרב עבדים, אבל הכל תמיד נשאר ב... אין לה איזה ציפייה שהוא יצא לחירות, אבל כן יש לו איזה ציפייה של תנועה בתוך עולם העבדים. זה נקרא בית עבדים. זה בית עבדים. זה מקום שהעבד מרגיש בו בבית. עכשיו זה רק מחריף והולך. ביום הראשון משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי. נכון? ביום השני משה רבנו רואה איש עברי מכה איש עברי אחר. גם כאן משה מתערב. גם כאן משה מתערב. ואומר לה, זה, ואומר לרשע, למה אתה קרא אחד? מה אומר לו? על האורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. מאיפה אתה יודע שהמצרי נהרג? האיש, מאיפה יודע? הרי משה רבנו לפני שהרג את המצרי, הוא דאג שאף אחד לא יראה את זה. אז מאיפה הוא יודע? אפשרות אחת, אפשרות שנייה, מהי? אפשרות אחת, אתה אומר, הוא הסתכל שהמצרים לא ראו, אבל הוא לא, היה שם איזה יהודי שהתפלח. אבל מה האפשרות השנייה יותר פשוטה? לא. לא, כתוב, מה, איך להגיד לי, ניקול? כתוב שהוא בייר כיני, כי אין איש. זאת אפשרות אחת שהיהודי, שמשה הציל אותו, הלך וסיפר לחברה, ואתם יודעים, אתמול בא משה והציל אותי, זה אפשרות שנייה. מה האפשרות השלישית? אתה קרוב, תלך עוד צעד אחד קדימה. לא. זה אותו איש בעצמו. שאותו איש בעצמו, שמשה הציל אותו אתמול, היום, משה רבנו בא אליו, מה אתה עושה? למה אתה מכה? הרי אתמול הרביצו לך, אז למה אתה מרביץ ל... רופה, שר ושופט. אתה רוצה להרוג אותי כמו שאתמול הרגת? אבל אתמול הרגת את המצרי שהרביץ לך. כן, אבל זה בדיוק העניין. אתמול המצרי הרביץ לי, כי המצרי היה יותר חזק ממני, אז הוא הרביץ לי. אבל היום אני יותר חזק מהיהודי שתחתה, אז אני מרביץ לו. זה בדיוק השיטה. השיטה היא סוס ורוכבו. כל אחד מחפש סוס לרכב עליו. אתמול המצרי רכב עליי, אז לכן אני היום מרכב על מישהו אחר. זו בדיוק השיטה. אז משה רבנו אומר, וואו, אכן הודע הדבר. אכן הודע הדבר, עד כדי כך, יש כאן כפיות טובה. אותו אחד שאני הצלתי אותו, הוא זה שהיום מלשין עליי. אותו אחד שאתמול הרביצו לו, הוא זה שהיום הולך ומכה מישהו אחר. על זה אמר שלמה המלך בספר משלי, תחת שלושה רגזה ארץ. ואחד מהם, תחת עבד כי ימלוך. עבד כי ימלוך. עבד שנותנים לו את הכוח, הוא לוקח את כל התסכול שלו מההוא שאתמול דפק אותו ודופק את אלה שמתחתיו. זה המצב. זוהי, כשאנחנו מדברים על עבדות, והעבדות עבדות פנימית, לא עבדות חיצונית. עבדות חיצונית, בסדר, ברגע שאתה מסיר את ה... מסיר את ה... את ה... את הכבלים החיצוניים, אז היא נגמרת. אבל עבדות פנימית, מן הסוג הזה, שבו בעצם כל אחד מנסה כאילו לדרוך על חברו כדי להגיע יותר גבוה, כשנקודת היחס מי? נקודת היחס היא האדון. זה דברים שלא יעזור מכות מצרים, צריך לטפל בהם. צריך להיפטר מהם. תחילת הפתרון נמצאת אצלנו בפרשה. אולי לפני שנדבר על ההתחלה, לא נדבר, רק נציין את הסיום, את הקצה. הקצה הוא מתן תורה, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. הגיעו למצב של אחדות לפני מתן תורה. איפה זה מתחיל? זה מתחיל בפרשה שלנו, פרשת בו. בציווי על הפסח. דברו על כל עדת ישראל אמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. וכאן הציווי ממשיך, ויהיה מבת הבית מיות מיסה, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השא. מה זה תחוסו? מה פירוש המילה תחוסו? אז אתה אומר את התוכן שצריך שיהיה כאן, אבל מה פירוש המילה עצמה תחוסו? להימנות. כלומר, רש"י כאן אומר, תחוסו על השא, תתמנון. כן? תהיו נמנים. במילים שלנו, והרמב״ם בהלכות פסח פוסק את זה להלכה, הפסח צריך להימנות עליו, והוא לא נאכל אלא למנויו, והמנויים הם נקראים בני החבורה. כלומר, הפסח נאכל בחבורה. ופה יש איזה מושג מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו בעצם נחשפים אליו, חבורה. אני רוצה רגע ביחד שנייה לפתוח את הדבר הזה, קצת למשש את המושג הזה. אנחנו עובדים בתוך מעגלים חברתיים, כל אחד מאיתנו. חלק מהמעגלים האלה הם חסרי משמעות. אני עולה לאוטובוס עירוני, שתי תחנות, אני חלק מקבוצה. מי הקבוצה? נוסע האוטובוס. יש איזה משמעות בשבילי? לא, אין איזשהו משמעות. אם לא עלינו פתאום מישהו יקבל איזה התקף לב באוטובוס, פתאום הקבוצה תהיה מאוד משמעותית. יש פה רופא, יש פה אחות, יש פה... פתאום הקבוצה היא משנה את כל הייעוד שלה. היא מצבעת בצבע אחר. טוב, אלה מקרים קיצוניים. אם אני עולה לאוטובוס קבוע, זה כבר נהיה כבר קבוצה, מתחילות כבר מערכות יחסים. בוקר טוב לנהג, ליד מי אני יושב, ליד מי אני לא יושב, יש את השמן, יש את הרזה, יש את האוש, את האוש שנוחר, כל זה. זה כבר נהיה כאן איזושהי... זה עדיין קבוצה. ויש משהו, יש איזושהי השתייכות שהיא השתייכות לחבורה. מה האיכות שמבדילה קבוצה מחבורה? בעיניכם. אפילו במילים עצמם, בחבורה יש חיבור. יש משהו ש... מה?
יעד משותף.
יש לנו חיבור, יש לנו יעד משותף. כן? וככל שהחיבור יותר חזק והיעד יותר משותף, אז החיבור הוא יותר עמוק. מה עוד יש לנו בחבורה? צורך העניין, זה גם באוטובוס. מה שאמרתם. יש לנו יעד משותף ירושלים, אנחנו מחוברים, מחבר אותנו כאן הכיסאות. יש עוד דברים בחבורה שהופכת את זה ל... הנה, קראנו כאן בפסוק. איך? לא, דווקא זה לא משפחה. מה? אנשים נותנים מעצמם, זה קשור. אנחנו רוצים ללמוד את זה מקורבן פסח. קורבן פסח זה כאילו אהב טיפוס לחבורה. ואז אחרי זה נוכל לבדוק, האם יש לנו, האם אנחנו שותפים בחבורות כאלה בחיים שלנו? דיברת על כל אחד נותן מעשה משותף, התארגנות משותפת. דיברת על כל אחד נותן מעצמו קורבן פסח, כל אחד אוכל כזית, כלומר כל אחד צריך לאכול ולהשאיר. כל אחד צריך לאכול כזית ולהשאיר לחברו. זה מבחן קשה מאוד. עבד לא רואה את זה. עבד לוקח רק לעצמו. הוא דואג לעצמו. בן חורין יודע לקחת ולהשאיר למישהו אחר. אני רוצה רק להגיד במאמר מוסגר, שזה היה המבחן של בני ישראל במשך כל ה-40 שנה. כל ה-40 שנה המבחן היה, היו להם כמה קטעים של מבחנים כאלו, שבהם הם נבחנו, האם הם מסוגלים לקחת מזון ולהשאיר לאחרים. בדרך כלל הם נכשלו. איפה זה היה? במען, שעת, צודק. כן, כן, אבל עוד לפני המען, עוד לפני המען, ברפידים. כתוב שהגיע המלאק, נכון? וילך עם מבזעי ברפידים. זה לא נושא כרגע להוכיח את זה, אבל כנראה, הרי משה רבנו הולך להקות את הצור איפה? בחורב. העם נמצא ברפידים. משה מכה את הצור בחורב, המים מגיעים אל העם כשהם בלי משה, בלי אהרון ובלי הזקנים. תנסו לדמיין מה קורה שם. הוא שלי, אני, מי רואה את כל הדבר הזה? מי מתצפת? המלאק. המלאק רואה המון, רע, זה המקום לתקוף. בא ומזנב לך את כל הנכשלים אחריך. בדיוק בגלל הסיבה שעם ישראל לא נתנו מקום, כל אחד בא והתנפל. זה פעם אחת. פעם שנייה, איפה זה היה? עם הבשר. עם הבשר, עם הסלב. הממית אסף 10 חומרים. כל אחד אסף שעות מאוד מאוד. וכמובן זה היה ניסיון מתמשך, יומיומי, ביחס למן. אז אני אומר, זה לא רק בקורבן פסח, זה ניסיון שליווה אותו במשך כל השנים במדבר, אבל הוא מתחיל בקורבן פסח. אני חוזר חזרה לעניין החבורה, מה שמגדיר חבורה, זה שכל אחד נותן, כל אחד חושב על חברו. דיברנו על חיבור, דיברנו על יעד משותף. הפסוק פה מדבר על מה? על התמנות. התמנות. כלומר, וזה אולי מה שמבדיל בין מה שדיברנו לבין אוטובוס. באוטובוס אני עולה, באוטובוס של אגד, כן? לא נרשמתי לפי כן הנסיעה, לא, אני לא יודע, אני עליתי, אלה אנשים, פגשתי כאן מישהו מוכר, איזה יופי וכו'. חבורה זה קבוצה שאנחנו נדברנו לפני כן להיפגש. כל אחד אמר, אני אגיע. בעיניי, מה שמגדיר חבורה, אחת ההגדרות הבסיסיות של חבורה, זה שאם מישהו לא הגיע, שמים לב. נגיד, אני משתדל להרגיש כאן בשיעור הזה, אני משתדל שיהיה לנו כאן חבורה. שבוע שעבר, אלברט לא הגיע. שמתי לב. היום הוא הגיע, אמרתי לו, תשמע, חסרת לי שבוע שעבר. מה שמגדיר חבורה, זה בדיוק מה שמבדיל בין חבורה לבין שיעור לבין קבוצה, זה העובדה שאם מישהו לא הגיע, וואלה, אני שמתי לב, איפה היית? אתה חסר לי. החיבור בינינו הוא מורגש גם בזה שאתה לא נמצא, לא רק שאתה נמצא. עוד דברים יש בחבורה? תוך המילה עצמה של חבורה יש, אפשר ממש יש חברות. חברות. זה נמשך מעבר למה שקורה כאן. זה מלווה אותנו גם אחר כך. יש לנו חברות, אנחנו... בעיניי גם בחבורה יש איזה סוד. יש שיח פנימי, שפה פנימית של החבורה. כשאומרים משהו, אז כבר... צוחקים, אבל רק מי שהוא חלק מהחבורה יצחק. מי שלא, לא יכיר את ה... לא יכיר את הקוד הזה. זה מין... כי נוצר כאן איזשהו שיח פנימי בינינו, אנחנו כבר מכירים... פה במשפחה יש איזו מילה שמצחיקה, וכאילו זה נהיה כבר איזה... זה שיח פנימי כזה. אז כל הדברים האלה בעצם, את כל הדברים האלה, משה רבנו מנסה להכניס להם לתוך אכילת קורבן פסח. תאכלו את קורבן פסח, אבל הקורבן צריך לאכל באופן, במבנה של חבורה. למה זה כל כך חשוב? כי זה שבירת העבדות. חבורה יכולה להיות כמה משפחות יחד, יכולה להיות משפחה אחת שתחלק לשתיים, יכול להיות הוא והשכן שלו. העיקר שלפני כן החלטנו את זה. תשמע, אתמול הבת שלי באה אליי, אז קרא אותי מצחוק, יש לנו ילדה, פלפל חריף, משהו זה. אומרת לי, אבא, אני הקמתי חבורה חדשה בגן. אבל מעניין מאוד, כן. איזה חבורה הקמת? אומרת לי, חבורת הלבבות, כך הם קראו לעצמם, אה? למה לבבות? אנחנו מציירים לבבות. אני אומר לה, ומה הכוונה חבורה? אומרת לי, חבורה! זה שמישהו אחד הוא מחליט על כל החבורה. אני אומר לה, ומי מחליט בחבורה שלכם? אומרת לי, אני. אז היא הקימה לעצמה חבורה, חבורת הלבבות, שהיא יכולה להחליט על כולם שם. אבל כבר מגיל צעיר, זה מה שזה מעסיק את הילדים. לא מתאים לי כל הגן, כל 30 ילדים. אני רוצה חבורה ביחד, נשחק ביחד, בנדנדות, הסבירה לי מה עושים. חבורה זה כאלה שכל היום בגן הם ביחד. הם בריכוז שום אחד עד השני, הם משחקים ביחד בחצר וזה, ונותנים אחד לשני ועוזרים וזה, ומישהו אחד מחליט, והיא גם נתנה בטוב ליבה, הצדיקה, היא נתנה לחברה אחרת להחליט על איזה משהו שהיא תחליט ב...
כן, פיזור סמכויות, משהו כזה.
אז, אבל אני אומר בעומק, בעצם, האמירה כאן של משה רבנו, שהפסח נאכל כחבורה, זה מגיע בדיוק בשביל הדבר הזה. בדיוק בשביל הדבר הזה, כדי לשבור את הבדידות העבדותית, שבה כל אחד חושב רק על עצמו. אתם תצאו לחירות, רק אם תצליחו לעבור דרך ממד החבורה. עכשיו, אני אגיד לכם, זה נראה לנו דבר פשוט, כאילו, מה זה היה? זה נראה דבר פשוט להתמנות, נכון? להיות, מה הבעיה? תנסו פעם, כן, אם יש איזה אירוע משפחתי, את מי להושיב ליד מי? רגע, נושיב את דוד משה ליד דודה ברכה. לא, זה לא מסתדר, כי שם, יש איזה מתח בין המשפחה. טוב, נושיב, אתה מתחיל פה איזה מין... תתחיל, איפה? מי יישב ליד מי? מי יוזמן למי? איזה חבורה תתכנס ליד מי? את מי אתה מזמין? זה מתחיל להיות דבר מאוד מאוד... זה טעון. אני אהיה איתו, הוא יהיה איתי, את מי נזמין? וצריך שכולם יוזמנו, אף אחד לא יכול להישאר בחוץ. צריך שכולם יהיה להם חבורה. בסוף גם תמיד יש את החבורה של אלה שלא הייתה להם חבורה. אלה ש... דווקא זה חבורה חזקה, בדרך כלל כאלה שהמצוקה מחברת ביניהם. אבל זה בעצם מה שקורה כאן. והשאלה, אנחנו רוצים הרי לעבוד עם הדבר הזה, השאלה היא, האם אנחנו, מרחב החיים שלנו פועל רק בממד של יחיד וקבוצה, או שגם באיזשהו מקום אנחנו חלק מחבורה? אני עכשיו הולך לשאול שאלה כואבת, את כולנו. באיזה מקום אם אני לא יגיע, ירגישו? ולא במקום שאני, כאילו, סוליק, לא. יש מקומות שאם אני לא אגיע, אם אני צריך לפתוח את ה... אתם יודעים מה, גם זה טוב, גם זה רע, אם אני צריך לפתוח את בית הכנסת, אני לא מגיע, אז כולם עומדים בחוץ, מרגישים, בסדר גמור. אז... והנה חינמי, גם זה בסדר גמור. אבל האם יש איזה מקום שבו אני מרגיש שאם אני לא אגיע, ישימו לב. אני מתפלל בדרך כלל בבוקר בירושלים, באיזשהו מניין כאן בשכונה. זה מניין שהוא, גם באופי וגם בזמן, הוא... מגיעים אליו... אף אחד, כמעט אף אחד לא מתפלא בית הכנסת. זה פשוט עניין שמתאים להרבה מאוד אנשים מבחינת השעה. ומתפעלים בו אנשים כמוני עם פתח תקווה ועוד אנשים כאן מהשכונה. זה מין מיקס כזה של אנשים. אבל בכל אופן, בגלל המודעות אותי לסיפור של החבורה, אני מסתכל מסביב. אני אומר, מי איתי, מי לא איתי. ובכל מניין כזה מבולגן, יש שם גם אנשים קבועים. ושמתי את ליבי לאדם אחד קבוע, יהודי אחד מבוגר קצת. ראיתי שהוא קבוע, ראיתי שהוא מגיע קבוע, ויושב גם במקום קבוע, ובאופן קבוע אחרי התפילה הוא הולך לארון הקודש, ונותן נשיקה, כאילו, זה צד את העין. ויום אחד ראיתי שהוא לא מגיע. כאילו, שמתי לב שהוא לא מגיע. שבוע, שבועיים, לא הגיע. עכשיו, אני לא מכיר ולא זה, אבל שמתי לב שהוא לא הגיע. וכעבור איזה שבועיים, משהו כזה, הוא הגיע. חזר, אני רואה שהפנים שלו רזות, והוא ככה עם איזה משהו ביד. אז ניגשתי אליו. אמרתי לו, ברוך הבא, התגעגענו אליך, איפה היית? חסרת לנו. הוא היה נראה לא טוב, הוא היה נראה ככה, וזה, הפנים שלו ככה זרחו. אל תשאל מה קרה לי, הוא החליק במקלחת, אנשים מבוגרים, זה קורה להם הרבה, החליק במקלחת, שבר את הכתף, היה בבית חולים, קיבוע, לא חזוז מהבית שבועיים, ואף אחד לא ידע מזה בכלל. אף אחד לא... אדם מבגר, אתה מבוגר, אתה אומר, אולי הוא אצל ההורים, אצל הילדים שלו וזה. ומאז נהיינו החברים הכי טובים. כל פעם שאני נכנס לבית הכנסת, הוא אומר לי שלום, שבת שלום, וזה, הוא ככה... הוא נוער רוצה שאני אקרא בתורה כל פעם. לא, ואותו יום קראתי גם בתורה, אז כיוון שהפך חצר שבא קורה, אז ניגשתי לקרוא, אז שלישי אמרתי, העליתי אותו. שלישי, יעלה אותי, אתה עושה הגומל, וזה, עשיתי מה משבר, מבסור, איי. עכשיו, זה הופך את החיים לאחרים לגמרי. כשיש מימד כזה ששמים לב שאני לא, שאני לא מגיע, אני פועל גם בתוך תוך של חבורה. זו יציאה ממצרים, זו יציאה מעבדות, ואנחנו היום נמצאים במקום כזה שבו העבדות של הבדידות היא נוראה ואיומה. באמת אנשים בודדים. ואיש לא, איש לא, לא שם לב לפעמים למה עובר עליהם ומה, מה, מה קורה. אז זה, אז זה קודם כל. דבר מאוד מעניין, פירוש מאוד מעניין, שמביא כאן ראיתי את זה בשם התפארת שלמה נדמה לי. הוא אומר, מה זה תחוסו על עשה? עוד ביטוי לממד של חבורה. ושווה לראות אם אנחנו פועלים בכאלה ממדים. ותחוסו על עשה, עשה זה כינוי לכנסת ישראל, עשה פזורה ישראל. ותחוסו על עשה זה שבחבורה, כל אחד מכסה על השני, כמו cover me, כאילו, כל אחד מכסה על, על, על המגרעות של חברו. אתה לא יכול, אבל אני את זה יכול, אז אני אכסה עליך, אתה תכסה עליי. נוצר איזה כיסוי הדדי, איזה כסות הדדית שהיא מאפיין את החבורה. בקבוצה זה להפך הרבה פעמים. בקבוצה יש דינמיקה קבוצתית שבאה להפך, בתוך קבוצה יש תחרות סמויה. מי יהיה המוביל, מי יישב ליד המנחה, מי יהיה הבולט, מי יקבל מחיאות כפיים, מי... בקבוצה לא רק... יש גם מטרה, אבל יש גם תחרות, יש גם מתח. אפילו בקבוצה שהזכרנו של האוטובוס, יש תמיד טעו שכמה נהג אומר לו, אתה יכול להגביר את המיזוג? ומיד אחר ההוא שקם אומר, נהג נורא קר פה, אתה יכול להחליט את המיזוג? ויש תמיד את ההוא שאפשר קצת להוריד את האלה של השמש, ויש את ההוא שאוהב לראות את הנוף, אז הוא פסק בקטנה, קטק, ומעיף את זה ומשחק אותה ישן. שלא, זה לא הוא כאילו, יש המון דברים כאלה קטנים, בניואנסים כאלה. קבוצה, כן, זה קבוצה, אבל יש בה כל מיני פינטלט כאלה, שכל אחד משך לכיוון שלו. חבורה, כל אחד מכסה על השני. כל אחד מכסה על השני. תחוסו על עשה. תחסו אחד על השני. על כל פשעים תחסה אהבה. על כל פשעים תחסה אהבה. זאת אמירה אחת. זה השה של ישראל. בסדר? כן, איש לפי אוכלו תחוסו על השה, זה בעצם השה שאותו לוקחים ישראל אליהם. אבל יש פה בתוך הסיפור הזה גם עוד שה. זה קצת מזכיר את יום כיפור. יש שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל. שעיר להשם, עשה להשם, זה העשה שאנחנו קוראים, מקרים אותו קורבן פסח. עשה לעזאזל זה עשה שמצרים עובדים אליו, ואנחנו מצטווים למשוך ולשחוט אותו. זה עכשיו עוד שלב נוסף ביציאה לחירות. עד עכשיו דיברנו על העניין החבורה, בסדר? על הממד החברתי. התחלנו משני הסיפורים האלה של הבדידות, של זה שמקים מישהו ואף אחד לא... כן, אני חושב שגם צריך לפרש את הפסוק שמשה רבנו אומר, ואיפן כובע חוב היר כי אין איש. איש במקרא זה לשון חשיבות. אני תמתרגם את הפסוק הזה לשפה עכשווית, ואיפן כובע חוב היר כי אין גבר. אין פה אף גבר אחד שרוב יעזור לחבר. אז, ואילו משה, איך, על מה נאמר עליו? במדיין, באות הבנות, איש מצרי הציל לנו, איש, אחד שבא ולא התבייש לעמוד מול הרועים המדיינים, אפילו שהוא אדם זר, ולהגיד, מה אתם עושים? מה זה הדבר הזה? מה אתם מתעללים בבנות האלה? אז ואיפן כל וחוב, היה כי אין איש, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, זה בעצם מה שמשה רבנו עשה. אז זה בעצם, חשפנו כאן איזו תנועה אחת נפשית, של יציאה לאחדות במימד החברתי, והיכולת להתחיל להיות חלק מחבורה, להתמנות בחבורה, לתת כבוד למקום החברתי. הקבוצה שאני איתה היא לא רק איזה אמצעי שעליו אני דורך כדי להגיע למטרה שלי. בוא נה, זה חבורת אנשים שאני מכבד אותם, שאכפת לי מהם, אני נמנה איתם, אנחנו מנויים ביחד, יש לנו איזה כבוד הדדי, היכרות, אני רוצה גם להכיר אותם, אני מעמיק בהיכרות הזאת. מי שלא הגיע, אני זה מעניין אותי, הוא חסר לי. אולי עוד איזה סיפור אחד. בשבת היה איזה מישהו שהתפלץ לנו בבית הכנסת, ומשום מה הייתה לו איזו תחושה שהוא כאילו שהוא כאילו מבחוץ. לא משנה כרגע מה הסיבה, מישהו זרק לו איזו מילה לא נכונה, הוא הבין את זה גם לא נכון, זרקו לו גם מילה נכונה, והוא הרגיש כאילו שהוא בעצם מגיע, אבל הוא לא רצוי. אז אמרתי לו, תפס לנו, תשמע, שהיה פה רגע אחרי התפילה רגע. ואחרי התפילה אמרתי לו, אתם רצויים פה, אתם זה, תגיעו, אתה, אשתך, מה השאלה, אל תגיעו. ומה, אתה פשוט רואה, כאילו, אור על הפנים. ולמחת גם אשתו הגיע, ונקשה. זה גם נורא נורא קשה לעמוד ליד חבורה ולהישאר מחוץ עליה. גם זה סוג של איזה קושי. אז לכן אני אומר, זה הדבר הראשון של ממש יציאה מעבדות. אנחנו זקוקים לחברים כדי לצאת מעבדות לחירות. ממש זקוקים לזה, זה כוח עצום של איש לראו יעזור. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, אני אתייחס אליה יותר בקצרה, זה פחות הנושא של השיעור שלנו, אבל נזכיר גם אותה. הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל לשחוט את השה. והשה הוא האלוהים של מצרים. בגדול, אומות העולם מתחלקות לשלושה סוגים. שור, עז ושה. יש אומות שעובדות לשור, יש אומות שעובדות לעז, לשעיר. השעירים אשר הם זונים אחריהם, יש פסוק כזה. יש אומות שעובדות לשה. מה זה העז? העז זה עזות. אלה האומות המזידות. זה האומות ששונאות את ישראל בדווקא. אומות שהם מזיד זה המלאק. זה העז. שור, אלה אומות כנען. שור זה הביטוי לכוח הכלכלי הפורץ. לעוצמה החומרית שלא נשארת במקום, שהיא רותמת אליה מחרישה ודוהרת קדימה ופולחת את האדמה זה אומות כנען. זה חומר נוח. חמים כזה, נעים כזה, עדרי, מצרים, סטטי. וזה עוד אחת מן המהויות של העבדות. כי עד כמה שזה יישמע לכולנו מוזר, יש משהו מאוד 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 נוח בעבדות. כמעט הייתי אומר ממכר. ממכר. תחשבו בן אדם שהוא לא צריך להחליט כלום לעצמו. הכל מחליטים לו. הכל עושים לו. סדר היום שלו ברור. הקיום הבסיסי שלו מובטח. אוכל וקיום, וזהו. יש בזה, בהתחלה אתה מתנגד לזה קצת, אבל עם הזמן, יש בזה פשוט משהו ממכר. פשוט ככה. לא סתם, עם ישראל במצרים, אומרים, זכרנו את הדגה אשר אכלנו חינם. איזה חינם? אכלתם חינם? כן, אכלנו חינם, כי לא היינו צריכים, לא היה לנו אחריות. זה לא יאומן שעם ישראל רוצה לחזור חזרה למצרים לעבדות. מה, נגיד שקשה לכם לארץ ישראל, אבל לחזור חזרה לגיהנום הזה? כן, כי יש משהו ממכר מאוד מאוד בעבדות. דווקא בממד הזה של השה. של העדריות, הצמריות, הנוחות הזאת. כאילו, נחמד כאן, חמים כאן, האדר מצטנף אחד בשני, הולכים כזה ככה, יש איזה רואה אחד מקדימה שאומר מה לעשות ונגמר הסיפור. לכולם זה מאוד מאוד נוח. תגידי מה לעשות, אני אעשה. כן? היום יצאה כבר החדווה מהנהיגה. פעם הייתי צריך לנהוג במקום, צריך לתכנן את הדרך, לתכנן, זה, לזכור. היום אתה עושה כמו גולם, ה-GPS, ימינה, ימינה. הולה, הולה. הוא אומר לך מה לעשות, זהו, וכולם מבסוטים, זה נוח להם. אה? זה מוציא את החדווה מהנהיגה. פעם היית גם טועה, היית מתפדל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, תציל אותי, טעיתי, וזה. היום אתה לא טועה, הכל כזה. אה? שזה משהו. יש משהו נוח בעבדות. הגמרא אומרת, עבדה בהפקרה, ניחא לי. נוח לא לעבד לי, להמשיך להיות במצב של הפקרות. ואת זה צריך לשחוט. את השה הזה, כתנועת יציאה מחירות, אנחנו את זה צריכים לשחוט ולהגיד, אנחנו את, ה, את, את המילה הזאת, נוח, שוחטים. אם העולם נבחן בפרמטרים של נוח לא נוח, אז כבר חזל מודיעים לנו, אם זה נוח, אז זה לא נוח. כלומר, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. אם זה הפרמטר. אם אתה רוצה רק איזה מין נוחות כזאת, אז עדיף שבכלל לא באת לעולם. עם ישראל זה עם שכל הזמן רוצה לצעוד קדימה. עוד נצעד קדימה ונצטרך להתמודד עם העיזים, עם עמלק, ועם השברים, עם כנען. אלה כבר התמודדויות עם כוחות פורצים שכנגד, ובמובן מסוים אפילו יותר קל להתמודד איתם, כי העז מציבה איזה עזות, ואתה צריך להגיב בעזות כנגדה. וגם השור מציב איזה אג'נדה, איזה עמדה, ואתה צריך להציב. אבל דווקא עשה יכול להיות להרדים אותך. מתאים לי, מה אני צריך יותר מזה? תן לי להישאר בקופסה שלי, לא לקבל החלטות, לא לעשות, לא לטעות גם, לא לשגוד, לקבל בסוף היום את התלוש, את התלוש שכר שלי, ונגמר הסיפור, לא צריך, לא צריך לקבל אחריות, להישאר ראש קטן, ראש נצנץ, נגמר הסיפור. התנועה הבסיסית ביציאה מן העבדות, הייתי אומר, היא המוכנות לקחת אחריות. לשחוט את עשה. שני הדברים האלה מתחברים גם יחד. לקחת אחריות, לצאת מהמקום הזה הנינוח והחמים, להצטרף לחבורה שמתכנסת ביחד, כל אחד נותן כוח לשני, חבורה שמתמנה, וביחד לנוע קדימה מעבדות לחירות. תזכו ונצאו רבותיי, שנזכה להיות מחוברים באמת. אמן ואמן.